פרשת ואתחנן. הנאום של משה רבנו, לפני הכניסה לארץ. משה רבנו מתחיל ועומד מול העם ואומר את כל מה שעל ליבו כביכול. משה רבנו לא נכנס לארץ בגלל כמה חטאים מאוד מאוד קטנים שהוא עשה במהלך השהות במדבר של 40 שנה, וגם לפני כן במעמד הסנה, ועוד כמה חטאים שהוא עיקה ולא דיבר אל הסלע. והוא התפלל תף קוף תדבב תפילות, 515 תפילות. ולפני התפילה האחרונה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. שזה הרעיון של השיעור. 515 תפילות שהוא התפלל, והתפילה האחרונה, הקדוש ברוך הוא עצר אותו מלהתפלל, כי אם הוא היה מתפלל את התפילה הזאת, הוא היה נכנס לארץ. מה שונה התפילה הזו משאר כל ה-500 פלוס תפילות? ומה כל כך חזק בתפילה הזו שהייתה יכולה לשנות מציאות של הקדוש ברוך הוא? לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. מה שהקדוש ברוך הוא קובע בשמיים והגזרה יורדת לארץ, אין אפשרות לשנות את זה חוץ מצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, וגם שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, הגזרה מומרת בתהליך אחר, אולי תהליך פחות עונשי, אבל אם אומרת, ברוך הבא, בתהליך אחר. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא אומר, קובע משהו, ושזה לא יקרה. יכול להיות שזה יקרה בצורה יותר עדינה, יכול להיות שזה יקרה, ייפול על חפצים ולא על הגוף, כל מיני מהלכים שלא מבטלים למעשה את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. התפילה של משה רבנו האחרונה הייתה קשורה לעם. היא לא הייתה קשורה אליו. הרצון האמיתי, והאיש משה עניו מכל האדם אשר לפני האדמה, הרצון האמיתי של משה רבנו כמובן הוא לתת ולנדב את עצמו. להיות מנהיג של העם, זה לא אומר לשלוט על העם, אלא להשליט את הסדר ולכוון את העם למקום נכון. אבל כל התפילות כנראה שהיה בהן סממן אישי מסוים, כמה שאפשר לומר על הקדוש הזה, עובדה שהם לא התקבלו. אבל התפילה האחרונה, ושהם יגיעו לנחלה הסופית, לארץ ישראל, והוא ידריך אותם בתוך הארץ, זאת הייתה המטרה שלו בתפילה האחרונה. הוא שינה את התודעה בכוונה של התפילה, והגיע למקום שבו התפילה הייתה אמורה להתקבל. וזו הייתה כביכול סתירה למה שהקדוש ברוך הוא קבע, והקדוש ברוך הוא לא הסכים. רב לך, אל תוסף אליי דבר בדבר הזה. אני לא רוצה לשמוע, תעצור. והתחנן אל השם בית... לא רוצה לשמוע. זה עכשיו מתקשר לחיים שלנו. ההתנהגות של האדם, אתם צריכים להבין, זה מאוד מאוד חשוב. נובעת מהסביבה שלו. והסביבה מקרינה לאדם סוג מסוים של התנהגות שהוא לא נכון בדרך כלל, בגלל זה העולם נמצא בצרות. אני ידעתי את זה, אני לא ידעתי רק איך לפרש את זה. אבל כל מה שהאדם קולט, וכל מה שהאדם רואה, בצורה הזאת הוא מגיב. יכול להיות אפילו שאדם יראה X והוא יחשוב שזה Y, שזו הבעיה הראשית. ואני הבאתי תמונה מהבית שבאמת הבת שלי המחישה לי עד כמה הדבר הזה נכון. אני רוצה להראות לכם. אם הייתה פה, אולי תביא לי את התמונה. תעמיד אותה, כן. כן. שהם יראו. זו תמונה של הרבנים של אבוחצירא, משפחת אבוחצירא, רבי מאיר אבוחצירא, רבי יעקב אבוחצירא, רבי ישראל אבוחצירא, יושבים על שולחן, יש שם ספרי תורה, הערק המסורתי, כוסות, ספרי תורה מאחורה, שטיח, מודבק על הקיר בצורה אותנטית מזרחית. תמונה יפה, נחמדה. כולנו רואים אותו דבר, אנחנו גדלנו בדפוסים, בתפיסות שונות, אבל כולנו רואים אותו דבר. הבת שלי, היא רואה את הבבא סאלי, שהוא מחזיק טלפון ביד והוא שולח אס-אמס. זה לא מצחיק. הבת שלי רואה אותו, שהוא מחזיק טלפון ביד והוא שולח אס-אמס. היא לא רואה אנשים שותים יין, אבל היא כן רואה אנשים שמתעסקים בטלפון. למרות שמצויר פה אדם צדיק שמברך על כוס יין, התפיסה שלה משנה את הצורה של הציור, והיא רואה אדם שמחזיק טלפון ביד, פשוט. וכמה שננסה לשכנע אותה ולהסביר לה שזה כוס, היא לא תשתכנע, היא תחשב שהוא מחזיק טלפון ביד, הוא שולח אס-אמס או שהוא מסתכל בשיחות. כי זה מה שהיא רואה, זה הסביבה, כל היום אנשים עם טלפונים. אפשר להוריד את התמונה, תודה רבה. חיות כפיים למציג. זאת אומרת שהתפיסה של האדם יכולה לשנות את המציאות ולראות צבע ירוק בתור צבע חום וצבע לבן בתור צבע בז', ממש לשנות את התפיסה של המוח. הבעיה שיש אקסיומה מסוימת בעולם, שכשקורה לך דבר מסוים, שהוא נחשב בנורמה החברתית כדבר שלילי, או כדבר שמעכב לך את המזל, את מה שאתה רוצה, לא משנה. אז התחושות שעולות בך הן תחושות של צער, פחד, לחץ. אני חשבתי על זה, ואני באמת אמרתי, אני כל הזמן מדבר על זה עם אנשים, כל הכבוד, יופי, מדבר הרבה ועושה מעט. כמו אברהם ולוט. אברהם היה מדבר מעט ועושה הרבה. לוט, האחיין שלו, היה מדבר הרבה ועושה מעט. בגלל זה גם מה שדיברנו, לוט, אלוט באנגלית זה הרבה. דומה גם ללוט. מדבר הרבה ועושה מעט. אמרתי, באמת, איך אנחנו חווים את זה? באמת, ברוך השם, יום שישי נולדה לנו ילדה, ברוך השם, תודה לאל. הכל היה בסדר. השם עשה הכל שלא יהיה ניתוח, הייתה 4 קילו ושני סיבובים, חבל הטבור, שני סיבובים, והיה בלגן. אבל השם עשה הכל שלא יהיה ניתוח, ברוך השם, עזר לנו מאוד. והכל בסדר, וילדה טובה, והכל בסדר, ואוכלת... בוכה רגיל, כמו כל ילדה, כמו כל ילד שנולד. ואז הגיע היום האחרון, ברוך הבא. תביא לי מפית, תביא לי מפית. מפית, מפית. תודה רבה, השם ישמור איתך, נשמה. אליהו התפטר, לא? נראה לך. אז נולדה הילדה, וביום האחרון יש בדיקת שמיעה. הבוחנת נכנסת לחדר, זה אוקיי, לא חשבנו על זה כל כך. מתכננים ללכת לבית, כבר אישה התלבשה. היא מכניסה להבין מכשיר כזה, לא יודע מה, מי, מו, אבל... מתוך האוזן. לא, היא ערנית מדי. בואו נעשה באוזן השנייה. לא, היא זזה מדי. היא מפריעה לי מדי, תודה רבה. בואו נעשה עוד פעם. טוב, תאכיל לי אותה 5 דקות. ואחר כך היא תירדם ונעשה לה את הבדיקה. עוד פעם. לא, אולי עכשיו האווירה בחדר הזה לא טובה, תבואי עוד כמה דקות שהיא ממש ממש תירדם לסינון שמיע מחלקה. אתה מתחיל להילחץ, כן? תתחיל להילחץ. אחד מתוך 100 תינוקות נולד עם בעיית שמיע, ואחד מתוך 1,000 נולד חירש. כן, אלו הסטטיסטיקות בכל אופן. סטטיסטיקות זה כלום, אבל... הגענו לסינון שמיע, הביא המכשיר יותר מתקדם, מכניסה אותו לאוזניים, לא עוברת. הביא המכשיר יותר מתקדם, עוד פעם לאוזניים, לא עוברת. זה כבר, היינו ממש מזיעים. נכנסו ללחץ. ואז בשיא הלחץ, כנראה כל מה שאני מדבר כל הזמן עם אנשים, נכנס לי איכשהו למוח, ואני אמרתי לעצמי, עכשיו אני אנסה משהו. אני מאמין שהלחץ שאדם נכנס אליו נותן המשכיות לבעיה, מעניק לה המשכיות, ומתדלק. זה, לפי דעתי הלחץ, הבעיה עצמה, יש לה את הדחיפה הראשונית, שנכנסת למציאות שלך, וככל שאתה יותר לחוץ, ככה אתה מתדלק אותה יותר, ככה אתה מאכיל אותה יותר, את אותה בעיה. ואני אמרתי את זה לעצמי, ואני חייב עכשיו לצאת מהלחץ. עכשיו יש כמה מצבים וכמה אפשרויות לצאת מהלחץ, מהפחדים, מהדמיונות. הדבר הראשון והפשוט ביותר, שממש בשעות קשות צריך לעשות אותו, זה פשוט מאוד לדבר על נושא אחר עם מישהו שלא קשור ללחץ שלך. כי אם מישהו שהוא קשור, אם אני אתחיל לדבר עם אשתי על כמה עולה דלק וכמה מה העלו את המס של השתייה וכל הדברים האלו, זה לא יעזור כי אנחנו באותה צלחת. אז אחרי שנייה נושא שמנסה להניע אותנו מהמחשבות השליליות ייעלם, ועוד פעם נחזור לעניין של השמיעה. מה היא תעשה? מה היא תעשה בשידוחים? אתה כבר חושב על הכל. ילדה חירשת, זה בעיה. אמרתי, זה הניסיון. דיברתי עם הבוחנת, היא אמרה, צריכים לבדוק, יבוא מישהו יותר, עם מכשיר יותר AABR, AADR, לא יודע, משהו יותר מורכב, ואנחנו נבדוק את זה. היא קצת דיברה בטלפון, קצת גם הייתה לחוצה. אז אמרתי לעצמי, עכשיו אני אתחיל. אמרתי לה, מאיפה אתם? כמו שאני עושה, מאיפה אתם? באר שבע, מה שלום הילדה? בסדר, איך היה לה בשבת? קצת היה לה עצב בשבת? אמרתי לי, כן, אני בדיוק עם אחתה בשבת. מי אתה? כי הייתי לבוש אחרי 3 ימים ובצום של 9 באב בבית חולים, זה לא מחזה מרנין לראות אותי, הייתי כולי, ברוך השם. איך, מה? אתה מכיר, אתה מה? מאיפה אתה יודע? אתה מכיר אותם? אמרתי, לא, אני לא מכיר, סתם, אני אומר, מה? תראי לי תמונה, ואז התחלתי לשפוך, להעביר את הנושא. יצא מהלחץ, ובין לבין שאני מדבר איתה, אמרתי, תעשי עכשיו את הבדיקה, גם אשתי קצת יצא בחוץ, ובאמת, טק, עברה את הבדיקה, ליתר ביטחון, הייתה בהלם, עוד פעם עברה את הבדיקה. וואי, אמרתי, תשמע, זה מוזר, נראה לי בדיוק שהפסקנו להיות לחוצים, זה עזר, זה באמת שחרר את הבעיה. ובאמת זה מה שהיה. ואז באו ועשו בדיקות יותר מעמיקות וגילו שהמי שפיר לא נספגו, וזה מה שחסם את השמיעה. אז עשו בדיקה עם אלקטרודות, שזה עובר את המי שפיר ונכנס ישר כי אין עדיין אור עטוף למערכת המוחית, ואז היא בודקת באמת אם יש שמיעה ברוך השם או לא, השם ישמור. אז חוויתי את זה על עצמי ואני אמרתי, תשמע, אין מה לעשות, זו התרופה לכל הבעיות. באמת. זו לא אופוריה, זו לא אשליה, זה לא שקר, זה לא דמיון, זה לא בריחה מהמציאות. כשאדם מפחד מדבר מסוים, לא משנה, לא משנה ממה, כשאדם לחוץ מדבר מסוים, והוא משליך את זה על עצמו, הוא לעולם לא יקבל את הדבר הזה. ככה גם משה רבנו. כשהוא אישים את עצמו בחטאים, למה לא נכנס? בגלל שהקיתי בסלע, ועשיתי ככה, ועשיתם ככה, ובמראה, ובמריבה, והוא הזכיר את כל החטאים של עם ישראל, הוא לא קיבל אישור, התפילה שלו לא התקבלה. ברגע שהוא הוציא את זה מעצמו, אי אפשר לקחת דוגמאות לאנשים כאלה גדולים, אבל זאת התורה, וככה כתוב, ומהם אנחנו צריכים ללמוד, כי אין לנו ממי ללמוד, חוץ מראשי האומה, מראשי העם, משה רבנו וכל התלמידי חכמים. והוא לקח את עצמו הזיז את עצמו לצד, והתחיל להפעיל תפילה, כדי שהוא יוכל לעזור לעם ישראל ממש בצורה נקייה, לא קשור לעצמו בכלל, בלי הרצון העצמי שלו. וברגע שזה קרה, התפילה התקבלה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, עצור, אני לא רוצה לשמוע. זה כבר משהו שהוא קשור לסודות ולעניינים שאנחנו לא מבינים. אבל כמובן שאם אדם רגיל יעשה את הדבר הזה, כמובן שהתפילה שלו תתקבל. אם הקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילה של משה רבנו, כי משה רבנו זה אדם מיוחד. אדם מורם מעם, למרות שהוא יש הענב ביותר בעולם, ביקום, בהיסטוריה, הוא אדם מורם מעם, כי הוא היחיד שבאמת חווה את החוויה הרוחנית הגדולה ביותר, שזה ממש להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, עד כמה שאפשר. הוא היחיד שהוא עבר את החוויה הזאת. אבל זה מקיש לכולנו, ואנחנו מבינים מזה, שבסך הכל, אני אומר את זה באמת, למדתי על הבשר שלי, כמה קל להיכנס ללחץ. זאת אומרת, זו תחושה נלווית למציאות. אם קרה משהו לא טוב, לחץ, כאבים, פחד, לחצים בחזה, מחשבות. תחושה שהיא נלווית כבר. אפילו לא צריך לחכות. בשמחה זה לא ככה. כשאדם עובר מאורע משמח, בעזרת השם על כולם, חווה חוויה משמחת, לא יודע למה, אולי אפשר לחשוב על זה ולמצוא באמת את התשובה למה זה קורה, אבל תשימו לב, השמחה נמשכת הרבה פחות זמן, זאת אומרת, פחות ופחות זמן מאשר העצב. אפילו אם אני אקח חוויה משמחת, כן? שימו לב. חתונה, בחורה מתחתנת. היום המאושר בחיים שלה, כן? עד כמה שאפשר לומר את זה היום. היום הדור של היום השתגע. באמת הייתה אישה שהיא הלכה לאיזה דייג, לדוג. והיא דג שעושה משאלות, איך קוראים לזה אומרים? דג זהב. ואת לא, אתה מהסיפורים וזה, אני גם רוצה איזה משאלה ככה בשנות ה-2000. תן לי, אומרת, פעם היה שלוש, פעם היה אופציות, פעם יש רק משאלה אחת, שלח רק משאלה אחת. הייתה לך משאלה אחת כזאת, אני רוצה באמת שבעלי יתייחס אליי, יסתכל עליי, ייגע בי, ידבר איתי, יתקשר איתי כל היום, ממש ממש, שקשור אליי כל היום. אמר לה, אין בעיה, הופך אותה לאייפון. זה המצב של היום, לצערנו הרב. אז גם החתונה, אני לא יודע אם באמת זה יום הכי שמח. אבל לכאורה זה אמור להיות היום הכי שמח, והיא מאושרת. שמחים, יש ריקודים, מופרדים, ברוך השם. הכל בסדר. חיסו, הרוויחו קצת, נכנסו לדירה. יומיים, שלושה, לפי התורה, שבעה ימים שצריך לשמוח. אנשים שמחים יומיים, שלושה. כמה חודשים עוברים? לא נקלטת להיריון. כמה חודשים? לא כמה שנים. מתחיל להיכנס למות של הלחץ. המוח מתחיל להיכנס ל... זה מסלולים, זה... מסלולים שכבר בנויים ומסודרים, רק תיכנס והכביש שם חלק. בדברים הטובים תמיד יש לך, אתה לא יכול ליהנות עד הסוף, אתה לא יכול לחוות את החוויה עד הסוף. אתה עוצר את עצמך, אבל בעצב ובלחץ אתה נכנס לשם בצורה זורמת. מזל טוב בעזרת השם. ברוך השם, זה טוב מאוד. רק מי שינקה פה אחר כך, אנחנו ננקה את זה. לא נעים, זה לא המקום שלנו. לא, זה לא הייתה הכוונה. תראי, זה בעל צדיק יהיה לך בעזרת השם. כל הכבוד, כל הכבוד, ברוך השם. מקווה שזה ככה באמת גם בבית, ולא רק ליד אנשים. נכון. כן, כן. אני אוהב אותו. בכל מקרה, כמה חודשים, לא הרבה זמן. לא נקלטת, לא נקלטת, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, ועד מתחיל מהלך מסוים. סתם, נתתי דוגמה עכשיו על העניין של ההיריון, אבל זה כל דבר בחיים. שלושה ימים לפני שהיא אמורה לקבל, ושבוע אחרי שהיא קיבלה, זה דיכאון. אני אקבל, לא אקבל, אני כן, אני... אחרי ש... אין, לא היה לך, לא קיבלתי, לא נכנסתי להיריון, לא זה, למה שאני לא רוצה, למה שאני לא נותן לי, לא... תלונות. על החתונה שלה היא שמחה בקושי שלושה ימים, ועל מקרה כזה ש... בסוף יהיה הריון, בעזרת השם, זה לא, לא תהיה בעיה, אבל... האדם חופן את הכאב השלילי בשתי ידיים ומחבק אותו וחווה אותו. אולי זה בגלל שיש לנו הרס עצמי, אולי בגלל שככה החברה הרגילה אותנו, אולי משום שהאדם מרגיש שיש לו חטאים והוא מרגיש שהוא צריך לשלם על זה. אני לא יודע למה, אבל זה לא הרצון של הקדוש ברוך הוא. וצריכים לדעת. התורה מלמדת לנו דבר פשוט. הם הבנים, ככה כתוב, הם הבנים, שמחה, הללויה. הם הבנים, שמחה, הללויה. את רוצה להיות אמא לבנים, רוצה להיות אמא, רוצה להתחתן, צריכה להיות בשמחה. זה לא משהו ברמז או בגימטריות, תאסיף פה 300, תיקח את הבפנים ותחסה ותוציא מהמילה הזאת, לא. פשוט, בפירוש, אומרים את זה בהלל, בספר התהילים. הם הבנים, שמחה, הללויה. הבנות והבנים זה אותו דבר, זה לא... בסדר. הבנים מוזכרים, גם האם, אמא זה בת, זה בסדר. ברוך השם, זה... יש איזה שתי פירושים, אם הבנים שמחה לא יודע שהבנים שהולכים בדרכי השם וכו' וכו', אז היא שמחה, ברוך השם. ואם הבנים, את רוצה להיות אמא לילדים, את חייבת להיות בשמחה. כי מסופר על חנה שהיא הייתה בוכה והייתה עצובה והייתה נמצאת במצב מאוד 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 מאוד, מאוד שלילי מבחינה נפשית, ופנינה הייתה יולדת ילדים ממש. כל שנה, כל שנה ממש, וחנה לא הייתה מצליחה בסוף, בסופו של דבר, אחרי התפילות, אחרי הבקשות, ואחרי השחרור הנפשי, הם הבנים, שמחה, הללויה. הבעיה בכל העניין הזה, היא בעיה פשוטה. אנחנו רגילים שאחד ועוד אחד זה שתיים. זה הרגל שלנו במוח. אנחנו רגילים שכשעצוב בוכים, כשלא מקבלים משהו מתלוננים, שמתעכב לנו משהו, או שיש חובות, או שלא הולך בזיווג, או שלא הולך בפרנסה, מתחילים להיכנס ללחץ, מתחילים להאשים את העולם, מתחילים להיכנס לבלבולים ולבלגן. זה הרגל שלנו, זאת המשוואה. אחד ועוד אחד שווה שתיים, צרה שווה כל השליליות. מי אמר שזה נכון? החברה, אוקיי? החברה אמרה שזה נכון. בתורה כתוב, צריך לבכות על מת. על מת צריך לבכות 30 יום. 30 יום. זה האישור. אחרי שנה, לשכח אותו לגמרי, נשכח מן הלב. על מת, על דבר שהוא כביכול בעולם הזה גמור. על מת. לא על איזה חסימה בזוגיות, או משהו בפרנסה, או דפיקה של הרכב. על מת. שבעה ימים, להתאבל, לכבד. לאחר מכן, החודש, שזה לא בדיוק אבל, סוג של אבל, אבל זה לא בדיוק אבל. אתה יוצא, הולך, מי שצריך לעבוד, עובד. זאת אומרת, אתה חוזר איכשהו לחיים. ואחרי 30 יום, אתה חייב לחזור להיות אדם רגיל. לא משנה כמה זה קשה לך, לא משנה כמה... זה העבודה של התורה, זה מה שהיא מלמדת אותך. להבין, באמת, להבין. זה, התובנה שאני הולך לומר עכשיו היא מאוד מאוד פשוטה מול העוצמות של הלחצים והמציאויות שקורים לאדם ביום יום. היא אני כמו גמד מול ענק, ואני אגיד את זה בכל זאת. אנחנו חיים רק פעם אחת. בעולם הזה אנחנו חיים רק פעם אחת. תחיית המתים כמובן, שאז יהיה מצב אחר לגמרי, ולא יהיה מה שאנחנו נמצאים, זה לא יהיה מה שאנחנו מכירים היום. כי כמו שאנחנו רואים, העולם הולך ו... מתנדנד. העולם מתנדנד. זה לא... הסדר העולמי משתנה. קורה משהו בעולם, רואים את זה. זה לא צריך להיות גאון כדי להבין את זה, כן? מספיק לנסוע בדרך ולשמוע את החדשות ולהבין מה שקורה. לא צריך להיות גאון בשביל זה. קורים דברים. אף אחד לא יודע מה, אבל קורים דברים. ואנחנו נשאר לנו, הדבר היחיד שנשאר לנו באמת, הדבר היחיד שנשאר לנו זה התורה. היה ניסיון בעשור הקודם, באמת, להכניס את כל העידן החדש, קוראים לזה עידן הדלי, כל העידן החדש, כל ה-new age, להכניס את זה למודעות של האנשים, ושהם ירגישו יותר טוב. אבל באמת, באמת, אני מדבר באופן אישי, אני פתוח איתכם. באים אליי יותר אנשים שמטפלים מאשר אנשים שהם רגילים. יש לי המון המון אנשים שמטפלים, מטפלים בכל מיני, באנרגיות, בקריסטלים, בכל מיני, בחיות, לא יודע, בכל מיני דברים, יש היום טיפולים בכל מיני דברים, בעציצים, בכיסאות, כל מיני דברים שאני לא יודע, אבל יש, קיימים, קורסים, עושים קורסים ממש. יותר מתוסבכים מאנשים רגילים פשוטים שלו. אז גם העידן הזה קשל. עידן הניו אייג', כל הספרים, המון ספרים, תרפא את עצמך, תחיה את עצמך, תפיל את עצמך, תזכה בעצמך, תרוויח כסף, תהיה עשיר, דוד עני, דוד עשיר, לא יודע, כל מיני ספרים שתצליח, תרוויח, כן, בטח, בינתיים הם מרוויחים על חשבוננו. אבל זה באמת לא קיים כבר, זה קשל, כל הנושא הזה קשל. אחרי כל מה שניסו בכל ההיסטוריה, בכל הזמנים, בכל המציאויות שהיו בעולם, ניסו, את הכל ניסו, נשאר רק התורה, רק התורה. ויש לכם זכות. פעם זה לא הייתה זכות, אבל יש לכם זכות. אני אגיד לכם מה הזכות. הזכות הוא שרובכם כאן לא דתי מבטן ולידה, והמצב הזה הוא משחק בטובתכם, אני אגיד לכם למה. יש שני ילדים. יש את הילד שגדל בארמון, ויש לו שם צעצועים ומשחקים ונחלים ושמרטפים ששומרים עליו ועוזרים לו ולוקחים אותו, ואופניים וסקטבורד ומה שהוא רוצה, יויו וגולות ודוקים, וגם היה פוגים יש לו, הכל יש לו, רק שיהיה מרוצה. ויש כמובן את הילד שגדל במקום שבו הכללים מאוד מאוד ברורים, ויש את הספרים, את הלימודים, את הארוחה הפשוטה. כשאני אכניס את שניהם, את שני הילדים האלו, אני אכניס אותם לעולם של פיתויים, לבית חלומותיי נגיד, שבשבילם זה מקום של משחקים לילדים וכל מיני כאלו, במשהו, לא יודע, באזור, בארץ. כן. אז אני אכניס את שניהם לשם, בפשטות, אותו אדם שחווה, אותו ילד שחווה את כל החוויות, הוא לא יתרגש כל כך. הוא יתעסק בדברים שלו. הוא לא יתעסק לו, אוקיי, יש דולפינים ויש כדורים ויש בריכת כדורים. אפילו אכפת לו. אבל הילד שהיה במסגרת מסוימת שלא ראה את הדברים האלו, יש סיכוי יותר שהוא יתפתה וישחק בדברים האלו. יש סיכוי יותר. למרות שיגידו להם שזה אסור. זה דבר שהוא... העולם הפך להיות היום עולם גשמי בצורה בלתי רגילה. ואנשים שהם דתיים מבטן ולידה, קשה להם להתמודד עם החומריות שהיא פעם לא הייתה נפוצה בכל מקום, לפחות לא במגזרים הדתיים, היא לא הייתה נפוצה כל כך. היום היא נפוצה בכל מקום, נכנס לכל בית, גם אם תרצה, גם אם לא תרצה, הכל היום פתוח והכל היום פרוץ, זה לצערנו הרב, זה... תשתש את הגבולות. המצב היום תשתש את הגבולות, אז יותר קשה להם להתמודד מול העולם החומרי, כן? למה יותר קשה להתמודד? זה סיבה אחרת, זה עניין אחר של חינוך והקניית מוסר בצורה שלא העריכו נכון את מה שהולך להיות בשנות ה-2000. ואתם, שחוויתם את החוויות, ראיתם את הכל, אתם מבינים שזה הכל שטויות. כל החומר זה שטויות, זה הכל משחק. אתם מבינים את זה, אתם יודעים את זה. עדיין רוטפים אחרי זה, אבל רוטפים אחרי זה בשביל מחיה, לא בשביל באמת ליהנות. וכן מחפשים את הרוחניות שתיתן לכם את הנקודה הפנימית שתוכל לגרום לכם לאושר, או לרוגע, או לנינוחות. עובדה שאתם מגיעים כל הארץ, ברוך השם. אם כן, יוצא לנו שבסך הכל ההבנה, מה שאנחנו מבינים בחיים, כל מה ההבנה היא פשוטה, לא צריכה להיות מסובכת. הטוב נמצא בתורה, אין מה לעשות, הטוב נמצא בתורה, והרע השלילי, המינוס, לא יודע, איך שתקראו לזה, מה אכפת לי, איך שאתם רוצים תקראו לזה, כל משהו לא תורה, אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול לומר לאדם, תהיה רק בתורה. אבל אתה כן יכול לומר לאדם, תשמע, אתה צריך לחיות את חייך על פי הדרך של התורה. והדרך של התורה היא דרך מאוד מאוד טובה. אבל יש בעיות בדרך שמקשות. על החיבור של האנושות לתורה. כמו התקשורת למשל. עיתונים, שלטי חוצות, תוכניות רדיו למיניהם, כל מה שקשור להפצת מידע. ואתם צריכים להבין, מי שמקבל את התורה מתוך אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, ורצון לחיבור אמיתי, לא מפחד, זה חשוב מאוד, לא מפחד, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. הקבלה של התורה אמורה להיות מנקיות הלב, מחיפוש המשמעות, לא מפחד. מי שמוצא את התורה מפחד, עניין של זמן, עד שהוא ישליך אותה. כי אדם מפוחד, לא חי טוב, מתי שהוא עולה על זה. גם בגיל 70 וגם בגיל 30. הוא עולה על זה, שהוא מפוחד, הוא לא חי טוב. הילדים שקיבלו חינוך נוקשה ואובססיבי, תמיד הם פורצי גדרות. הם תמיד עוזבים את הכל. הילד שחטף סתירה מאבא שלו בבית הכנסת, הוא ישנה את התפילה. הוא ישנה להתפלל. ואני טיפלתי בכמה אנשים כאלו, חרדים, לא אוהבים להתפלל, לא מסוגלים להתפלל. כי פעם אבא שלו נתן לו סתירה ליד כל הילדים, וצעק עליו ליד כולם שהיה בשקט בעמידה, וצעק עליו והוא התבייש. יש לו שנאה לתפילה. דבר מאוד כואב. דבר מאוד כואב. יש חינוך, כמובן צריך להיות חינוך. שמאל דוחה וימין מקרבת. כבר דיברנו על זה. ויש חינוך שהוא בא מעצבים שזה אסור. שזה אסור, שזה לא הגנה וזה לא למידה. זה פריקה. כשאתה פורק עצבים, אתה גורם לילד להיות חיצוני ממה שאתה רוצה להקנות לו. הוא מחוץ למה שאתה רוצה להקנות לו. יש לנו את האפשרות, ברוך השם, ברוך השם, ניתנה לנו האפשרות להתחבר לתורה. אנחנו פתוחים לזה, אנחנו קיבלנו באמת את המשמעות של התורה. קיבלנו את הנכונות שלה. אנחנו יודעים מה זה. וכל אחד כמובן, בדרך שלו, עולה לראש הפסגה. ככה כתוב, עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. הקדוש ברוך הוא לוקח את משה רבנו, והוא לא מראה לו את כל הארץ, כדי באמת להראות לו מה הפסדת, מה היית יכול לקבל? הוא לא. זה נשמע ככה. עלי ראש הפסגה וסעי נחי ים הצפון התימן המזרחה, הוא ראה בעיניך. אתה לא תעבור את הירדן. זה נשמע כאילו, הנה תראה כל זה הפסדת. זה ממש לא ככה. עלי ראש הפסגה וסעי נחי, זה בשבילנו, זה לא בשביל משה רבנו, אבל זה נאמר למשה רבנו שאנחנו נלמד, כי משה רבנו לא צריך מוסר, משה רבנו הוא אדם מושלם, הוא האדם המושלם, משה רבנו זה האדם המושלם עלי האדמות, שהיה ולא יהיה כמוהו ולא היה, הוא האדם המושלם, אבל ממנו אנחנו לומדים, כי אין לנו מי ללמוד, מהרצל לא נראה לי, משה רבנו, זה בסדר, להבדיל, השם ישמור. עלי ראש הפסגה וסע עיניך זה... אם אני עולה לראש הפסגה, אני לא צריך לשאת עיניים. אני בראש הפסגה. אוקיי? אם אני לא בראש הפסגה, אני אומר לך, סע עיניך, הבט לראש הפסגה. עלי ראש הפסגה וסע עיניך זה... סוג של סתירה מסוימת. אבל הכוונה היא לא ממש הרמת עיניים פיזית, אלא עלי ראש הפסגה וסע עיניך, זה השאיפות של האדם מסתיימות מתישהו. יש אדם שמספיק לו להיות מיליונר עם 5 ילדים בווילה, וזה השאיפות של כל האנשים כמעט בעולם, להיות מיליונר עם אישה טובה, עם 5 ילדים, עבודה שאתה יושב בבית, בחור שמתי שאתה רוצה תוך לעבוד, והיא מכניסה לך כסף, ולהיות בריא. זה המושלמות של רוב העולם היום, של 99% מהעולם, זה לא המציאות. עלי ראש הפסגה, פסגה זה חול, אבן, צור, זה חומר. אוקיי, קיבלת את כל החומריות הזאת. אבל אתה תדע שלמרות שאתה חושב שאתה בראש הפסגה, תרים את העיניים, תסתכל, יש את הרוחניות, ברוכים הבאים. יש את הפן הרוחני שאליו לא הגעת. זה סע עיניך. תמיד תסתכל על עצמך בתור אחד שלא סיים שום דבר. אף פעם אל תשב במנוחה. אף פעם אל תשב בנינוחות. אף פעם אל תשב בנינוחות. כאילו שהשגת את הכל. כי באמת, תמיד תדע, ההישגיות שלך לא נמדדת במה שאתה מקבל, או מה שנכנס לחשבון בנק, או איפה שאתה גר. ההישגיות שלך נמדדת בזה שאתה מרגיש שאתה מתקדם. שאתה מרגיש שאתה כובש. שאתה מרגיש שאתה רץ. כל זה מדובר כמובן על פנים רוחניים. ואי אפשר לעשות את זה עם צער, לחץ, בדידות, כאבים, מחשבות, דמיונות, חרדות. זה דבר מטורף, חרדות. זה דבר שכמה מילים שפכנו על זה, וזה לא מספיק. כמו שאמרנו, לחץ, זה אותיות של הצלחה. הוצאת את ההי, הוצאת את הקדוש ברוך הוא, שמו שהקדוש ברוך הוא זה ההי, מהמילה הצלחה נשאר לך רק לחץ. תמיד תכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלך. בכל אופן, בכל זמן. כשאתה מכניס את הלחצים שלך ואת הפחדים שלך ואת הדמיונות שלך, לא משנה, למרות שזה לא נראה, זה לא כמו כוס שאני ממלא אותה, היא מתמלאת. ואני רואה מתי הגבול, מתי צריך להפסיק למלא, זה לא אותו דבר. זה דבר נפשי, אז אתה חושב שאתה יכול, אתה חושב שהכל פרוץ מבחינה נפשית, אז אתה מרשה לעצמך להיות לחוץ, להיות חרד. ברגע שאתה מכניס מציאויות שליליות לכלי שלך, תדע שבשביל שהם ייכנסו, הם חייבים להוציא מציאויות אחרות. הם חייבות להוציא. ומה מוציא? שנכנס לחץ, מה הוא מוציא? הוא מוציא רוגע. שנכנסים עצבים, מה הם מוציאים? שלווה. שנכנסים כעסים, מה הם מוציאים? שמחה. זאת אומרת, אתם צריכים להבין. למרות שהמצב לפעמים, המצב הוא קשה וקוראים דברים, ובאדם נכנס להיסטריה וצער, וזה עזב אותי, ולא הולך לי בזוגיות, ולא הולך לי בפרנסה ובעבודה, ונגנב לי, ועשו לי, ופגעו בי, ודיברו עליי, והבוסית עשתה ככה, וזה עשה ככה. כל הסיפורים האלו הם הטריגרים. אם אני נותן להם אישור ומכניס אותם לתוכי, תדע שאתה מוציא משהו טוב. תדע תמיד. אתה מכניס משהו שלילי ואתה מוציא משהו טוב. עכשיו, הדבר השלילי שהכנסת לתוך הגוף לא יכול לפתור את הבעיה. ויש אנשים שתקועים עם בעיה גם 50 שנה וגם 30 שנה וגם 20 שנה, שמשום ברוך השם אין פה כאלו, אבל יש אנשים שתקועים בלופ של עצמם כבר שנים רבות והם לא משתחררים מזה. פשוט כי המרירות השתרשה להם בתוך הגוף. היא פשוט השתרשה בתוך הגוף שלהם, זה הוא הפך להיות חלק מהחיים שלהם. וכל ניסיון להעצמה, לשינוי, אחרי יומיים מתבטל. כמו שאומרות, הרבה נשים זה דבר נפוץ. כשאני רוצה, הוא לא רוצה. כשהוא לא רוצה, אני רוצה. זה מין קוד כזה. דבר שהפך להיות לגיטימי. תגיד את זה על כל בחורה רווקה, תגיד לך נכון, אתה צודק. כשאני רוצה, הוא לא רוצה. כשהוא לא רוצה, אני רוצה. העולם מבולבל, כן? העולם מבולבל. זה באמת עולם מבולבל. למה זה קורה? אין לך עזרה, אין לך, ברוך הבא, אין לך עזרה מתוכך, כן? מתוכך, כי הוצאת אותה. העפת אותה. פסטורלי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, התפילה שלך התקבלה. אתה אומנם לא תיכנס לארץ, אבל הרצון שלך לעזור לעם ישראל התקבל. איך? עלי ראש הפסגה ושא עיניך. פה הקדוש ברוך הוא נתן לו נבואה עתידית לכל מה שיקרה עם העם לאורך כל הדורות עד ביאת המשיח. ובהבטה של הצדיק על המציאות הזו, הוא ישרה את הברכה שלו, הוא ישרה את ההגנה שלו, ואת הטוב שלו, ואת הכוח שלו על כל העם. אז למעשה כן התקבלה ברכתו. למרות שהתפילה כוונה לזה שהוא ייכנס לארץ, אבל ברגע שהוא עשה שינה פאזה ורצה לשנות, רצה באמת להיכנס לארץ בשביל לעזור לעם, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את תפילתו, כי הוא לא נכנס לארץ, אבל את העזרה שהוא רצה לתת לעם, הוא כן זכה לתת לעם, שזה הכוח של התפילה. שגם בגלל שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו שידבר לסלע, והוא יקע את הסלע, וזה כביכול, הקעה בסלע היא נראית יותר טבעית מאשר דיבור שיצאו מים. אוקיי? הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו שיקע את הסלע, שידבר לסלע, והוא יקע את הסלע. אז אפשר לומר, הליצנים בישראל אמרו, טוב, הוא מכיר את הסלע הזה מאז שהוא היה רועה צאן, אז הוא נתן שם מכות, והוא שבר אותה, אז יצאו משם מים, יש בסלע הזה מים. אבל אם הוא עושה את זה בדיבור, השם של הקדוש ברוך הוא היה מתקדש יותר, וככה העם היה חוטא פחות, כי היה מכבד יותר את הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא עשה את זה. אבל יש בזה כמה, זה לא נראה, לא נראה כמו חטא, אבל... העלווה. יש גם עניין כזה. בגלל זה אומרים שהאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, הוא היה מוכן לבטל מעצמו ולהפסיד כביכול את הכניסה לארץ בלבד שהוא לא יפגע באף אחד, וידבר על הסלע והסלע יקשיב, ואנשים שמדברים אליהם גם לא מקשיבים, כמו שכמה פעמים מוזכר, מיוחד בחומש הזה. אבל ההשתוקקות שלו לעזור לעם ישראל התקבלה בסופו של דבר. אנחנו צריכים לדעת, שאני אחזור על זה עוד פעם, שכל תפילה שאנחנו מתפללים, הבעל שם טוב אומר, שכל התפילות של האדם מתקבלות. יש אחד שהתפילות נמצאות שם בהשהיה מסוימת, ויכולה לבוא תפילה אחת קטנה, ברגע של נסיעה ברכב, ברגע של בדידות, לא שלילית, אלא התבודדות, אני מתכוון. שאדם פורק את ליבו ומדבר לקדוש ברוך הוא, ומשתף אותו במה שעובר עליו. ומה שאמור להיות כצער, זה השיתוף שלך לקדוש ברוך הוא, לא משהו שאתה מרגיש פנימי חס ושלום, כי אסור להיות עצוב. אין דבר כדי להיות עצוב. ואין דבר כדי לפחד. חוץ מפחד אחד, פחדו בציון חטאים, מי שמפחד כי יש לו חטאים, זה משהו אחר. אבל אין לפחד, ואין מאף אחד, ממש. וגם אבא של הבעל שם טוב אמר לו, לא תפחד מדובים, לא תפחד משוטרים, לא תפחד מאנשים, לא ממושלים, לא תפחד מאף אחד. רק מהקדוש ברוך הוא. ויש אחד אחד בשמיים שכל התפילות של האדם מגיעות לשם, יכולה לבוא תפילה אחת, ולמגנט אליה את כל התפילות ולמשוך אותם לכיסא הכבוד. את כל התפילות במכה אחת, ואז לאדם מסתדרים כל הדברים ברגע אחד. וזה מה שאנחנו רוצים ללמוד. מהתפילה של משה רבנו, אנחנו ניקח. אין חיוביות, אין רוגע בצער ובכאב. אין דבר כזה. אלו לא חומות הגנה שאנחנו מייצרים לעצמנו, זה אשליות. אלו אשליות שפוגעות לנו בעתיד שלנו ובחיים שלנו. אנחנו ניקח את התפילות של משה רבנו, וכמובן נתפלל אותם בעצמנו, ונתחבר לתורה, ונלמד שכל מה שכתוב בתורה, זה אך ורק לטובתנו. ואם כתוב לאדם לא לאכול בשר וחלב, ולצום ביום כיפור, ולשמור שבת כמובן, אלו הדברים שאדם צריך לעשות אותם בלי מחשבה בכלל. בלי מחשב, פשוט להתחבר לתורה, כי יש לנו את ההזדמנות הזאת, אי אפשר לדעת עוד כמה זמן ההזדמנות הזאת תישאר. כן, אני מאחל לכולם באמת שניקח את הצער והעצב ונשליך אותו מתוכנו, ונפנה מקום לשמחה, לאושר, לקדושה, לתורה, לתארה, לדברים הטובים שבאמת אמורים לקרוא לנו. ברכה והצלחה בערב טוב, אם יש שאלות, בבקשה. כמובן שמה שעולה לשמיים, אלו התפילות שטובות לך. אם אתה מתפלל, ותלוי גם בתפילה שלך, אם אתה מתפלל ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ככה וככה, לא אכפת לי מה אתה חושב, מה טוב לי ומה לא טוב לי. אני רוצה את האישה הזאת לאשתי. לא מעניין אם טובה, לא טובה, עצבנית, לא אכפת לי, אותה אני רוצה. יכול להיות שהתפילה שלך תתקבל, כי הקדוש ברוך הוא לא יתווכח איתך. הקדוש ברוך הוא לא יגיד לך, לא, היא לא טובה לך. אתה רוצה את זה, תקבל את זה, אבל תדע. אתה כבר מודע שיש דברים שהם יכולים להיות לא טובים בעתיד, אז צריך להתפלל בצורה יותר ברורה, ולומר, הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל שהגברת XYZ לא משנה מה, אני רוצה שהיא תהיה אשתי, להקים את הבית נאמן בישראל, בתנאי שהיא טובה לי. אני רוצה שהגבר הזה יקים איתי משפחה ויביא איתי ילדים לעולם, בקדושה ובתארה, להקים בית נאמן בישראל, בתנאי שבאמת יהיה טוב לי ולא. אני לא רוצה מישהו בכל מחיר, ואחר כך לשאת בתוצאות. בגלל זה חשוב מאוד לפרט בתפילה, פירוט. צריך לפרט בתפילה פירוט, מאוד ברור מה אתה רוצה. כי לפעמים, אתם יודעים, אדם יכול לבקש חופש מהעבודה, כי נמאס לו מהעבודה והוא ישבור את הרגל. לא, זה מציאות. מצד אחד הוא יצחק, מצד שני הוא יפקה. צריך ללמוד לפרט, כן, לפרט את המילים שלך בתפילה, שהן יהיו מפורטות. אני רוצה, או אני רוצה לקנות רכב שישרת אותי נאמנה, שלא יהיו בו תקלות, שאני אשא בו לדברים טובים, או אני רוצה להצליח בעבודה שהיא תהיה טובה לי בעתיד, שלא תגזול את חיי המשפחה שלי בעתיד. צריך לפרט, לחשוב על הכל, ואז באמת מי שזוכה והתפילה שלו מתקבלת, היא מתקבלת כתפילה ברורה ומבוררת וטובה בעבורו. קיבלנו? בבקשה. הבעל יתאר מסיים בידו. פותחים לו. אוקיי, כמובן שהשאלה הזאת שאלה מאוד מורכבת, שצריך לבנות עליה שיעור שלם, כי השאלה היא פשוטה. מאיפה אני יודע שמה שאני עושה זה באמת טוב? מי אמר שמה שאני עושה זה לא יכול לפגוע באחרים או בי? כי הבעל יתאר מסיים לו, מסיים בידו, והבעל יתאר מפותחים לו גם, אין בעיה, כי יש בחירה בעולם. תשמע. האדם מתחיל לפעול פעולה מסוימת אחרי שיש לו מחשבה בראש. חוץ ממקרה אחד שקוראים לזה חולי ירח, שאדם פועל פעולות בלי שיש לו מחשבה בראש. הוא לא מודע, הוא משהו אחר, בתדר אחר. גם אדם שהוא חולה נפש, וגם סכיזופרניה, וגם מניה דיפרסיה, לא משנה, כל הבעיות האלו, גם יש לאדם מחשבה בראש, זאת אומרת, יש לו מחשבה בראש, אבל חולה ירח זה... לכל אדם יש מחשבה בראש. עכשיו, אם אני מתכנן, באמת בתמימות, הנה, שאלה מאוד קשה, לבנות בכנסת בשכונה, לזכות את הרבים, שיתפללו, שיהיה מקום לעשות בריתות, מקום לעשות בר מצוות, לזכות את הרבים. בפשטות. ללא מטרות רווח, ללא מטרות הנאה, פשוט לבנות בית כנסת. ואני בונה בית כנסת. ומגיעים השכנים וטוענים שזה מפריע להם. מסתיר להם את השמש, המעבר נהיה יותר צר, כל מיני סיבות שהן לא באמת אמיתיות, כי לא באמת עושים רעש בבית כנסת. עכשיו, מצד אחד אני פוגע באנשים, מצד שני אני מזכה אנשים. אם כן, מה הדרך הנכונה, מה הדרך הטובה? הדרך היא פשוטה. אם באמת אתה הלכת ובנית את זה, ללא מטרות רווח, ללא מטרות ענה, ואתה יודע, בנקודה הפנימית, נקודת האמת הפנימית שלך, בנקודת הבחירה שלך, ואתה מודע לעצמך, ואתה יודע באמת מאיפה עשית את הדבר הזה, שזה כל דבר בחיים, אז על פי זה אתה תלך. ועל פי זה אתה תדע שזו האמת שלך. אבל אם אתה משוחד עם עצמך ואתה יודע שעשית את זה כדי שיהיה לך בניין או כדי שידברו איתך ויהיה לך קשרים ודברים כאלו, אתה צריך לדעת שזה בדרך לא נכונה ויכול להיות שאתה פוגע באמת באנשים. אבל אם עשית את זה מתוך מטרה נקייה, מתוך נקיות פנימית, וההשתדלות שלך היא השתדלות נקייה, אז כמובן שהדרך שלך, למרות שיש אנשים שהם לא מרוצים מהמהלך שכביכול אתה פוגע בהם, הם לא נכללים במעשה. המעשה שלך הוא נחשב כמעשה טוב. כי לכל דבר בעולם שתעשה, כל דבר בעולם שתעשה, אתה תפגע במשהו. אוקיי? וגם אם עכשיו אתה תפתח בית תמחוי, אז זה שבנית בניין ועשית שם גבס ובטון ותקרה ולא יודע מה, הבאת טרקטורים והבאת מסעיות ובזבזת דלק וזיימת את האוויר. והרקת שם חיות, והפכת שטח מראה, או שטח פורח, שדה פורח, לבניין. זאת אומרת, הרסת משהו. אבל עוד פעם, המטרה היא נקייה, אז זה מקדש את האמצעים. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. יש מקומות שתמיד, כל מה שאתה תעשה, בסופו של דבר זה יכול לפגוע במקום אחר. אבל תלוי באמת מאיזה מקום זה מגיע. אם זה מגיע במקום טוב, אז באמת זה יכול להוביל אותך להצלחה במעשה שאתה רוצה לעשות. בבקשה. שאלות? אין שאלות, בסדר?
לא,
אם הבנתי, אם הבנתי, זאת אומרת, התכוונת למה שאמרנו מקודם, מה שדיברנו בסייעת הדשמיה, על זה שהתורה היא בונה לאדם יכולות להסתדר בעולם בצורה מוסרית, איכותית, נורמלית, הגיונית, טובה לו ולסביבה, מול הערכים שהסביבה יוצרת. זאת השאלה? אני אסביר לך משהו פשוט. למשל, אם עכשיו אדם הוא גונב, כן? לא מבין עליכם. ואדם הוא גוזל, יש שני אנשים. מה ההבדל בין גנב לגזלן? הבדל פשוט, גנב בא בלילה, וגזלן בא באור היום, מול הפנים שלך ללא בושה. הגנב משלם יותר. למה הגנב משלם יותר? כי הגנב בא ואומר, אני מפחד רק מאנשים, אני שם עליי כובע גרב וכפפות שלא יהיו טביעות אצבעות, ונכנס ופורץ לבתים. אבל מאלוקים אני לא מפחד. הגזלן אומר, אני לא מפחד לא מאלוקים ולא מאנשים, אני אמיתי. אז הגזלן משלם פחות. הגנב, שהוא מפחד רק מאנשים ולא מאלוקים, הוא משלם יותר. כי הוא רשע יותר גדול. הגזלן אומר, אני לא מפחד לא מאלוקים, הוא אמיתי לפחות. אם אתה אמיתי, אין בעיה. תשלם מה שצריך לשלם, אבל... אבל בחיי היום-יום, זה... בבתי המשפט, למשל, זה לא יהיה... זה לא משהו שהוא יתפס. אז אנחנו מאבדים פה את האפקט המוסרי של החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, אבל לך תסביר את זה למדינה. ויש עוד מיליון דוגמאות, זאת אומרת, זה, אי אפשר לפרט פה את כל הדוגמאות, אבל הערכים שהחברה של היום, הערכים שהיא מעניקה לילדים שלנו, אנחנו בני 30, נכון? בני 30... 25, 30, 35, אלו הגילאים שלנו. אנחנו במין חברה מעורבת שחוותה את הטרום התפתחות ואת השיא של ההתפתחות. זאת אומרת, אנחנו בני כלאיים, אבל הילדים שלנו לא בני כלאיים, הילדים שלנו יהיו בשיא ההתפתחות. והערכים שהחברה מעניקה לנו, מערכים מאוד מאוד שליליים. זה שילד בן 14, אוקיי, שותה בקבוק של אלכוהול, לא יודע איך קוראים לזה, אבל אלכוהול, שם כזה באנגלית, והוא מת מזה, זה דבר שרק החברה של היום יצרת. בזה שילדות, שהיינו בני 12, היינו, לא יודע, עדיין, לא יודע במה היינו משחקים, ברובי מים, מה היינו משחקים? על מה היינו... היינו עושים אשל עם שני חוטים, מדברים, ווקי טוקי. היום ילדות בני 12, כל אחת עם טלפון ומתלבשות, כמו בנות 20, אתה לא יודע, הגבולות התשתשו. הערכים שהחברה מקרינה הם ערכים מאוד מסוכנים. והכל בשפה יפה, כן? הכל בשפה נאורה. עם בית משפט מסודר, משטרה, הנהגה, פגומה אמנם, אבל הנהגה, עד כמה שאפשר, כל יום גלים סיפור על מישהו אחר. אפשר לדעת מה קורה. אלו חיים שלא כדאי לחיות אותם, בצורה הזו. בגלל הקדוש ברוך הוא שם את התורה בעולם. בדיוק בגלל הסיבות האלו שאנחנו ניקח מהתורה ולא ניקח מהסביבה, זה קשה, זה מהלך, זה תכנון, זה שיטת חינוך, זה בנייה, זה לא פשוט. וזאת הדרך. בבקשה.
אתה אומר
אוקיי. אז אני אסביר עוד פעם. מבחינה מסוימת, ברוך הבא, הלחץ הוא טבעי, כן? הוא טבעי ו... אין מה לעשות, צריך לקבל אותו. אבל אנחנו מדברים על עניין ש... ההמשכיות, אוקיי? התורה קבעה, לאדם מת, 7 ימים, 30 יום, זהו, לאדם מת. אז קל וחומר לדברים אחרים. אני אסביר, הלחץ צריך, אני לא אומר שלא יכול להיות כאב, לחץ, פחד, אני לא אומר שלא יכול, אין דבר, לכל אחד, יש לכולם, אבל לעצור אותו מהר, להרוג אותו שהוא קטן. איך עושים את זה? להעביר. להעביר, להעביר נושאים, לדבר על דברים אחרים, להיכנס כמובן לאמונה, יש המון שיטות, הסברתי דבר אחד שאני עברתי עם עצמי, יש המון שיטות, זה שיעור לפעם אחרת, איך באמת לצאת טכנית על ידי פעולות פיזיות, עם מצבי לחץ, חרדות וכו', וכמדומן יש אנשים שעושים תרגילים שנתנו להם, שזה בחרדות, שאנשים היו חרד דתיים שלא יכולים לעשות, ברוך השם, יש פעולות פיזיות גם שאפשר לעשות כדי להוציא את זה, אבל זה לא קשור, אני מדבר עכשיו על העניין, לא לתת לזה לגדול. וגם אם הרגש משתלט על השכל, אוקיי, את צריכה להבין משהו. הרגש משתלט על השכל, בסדר? זה, 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 זה מין אמרה כזו שהיא נפוצה היום, נכון? הרגש משתלט על השכל, זה... פתרתי את הבעיה, הרגש משתלט על השכל, נפתרה הבעיה. אז אני מאמין בזה וזה קיים וזהו. אבל לא נכון, ברגע, צריך להבין, ברגע שאת חושבת... ואת מודעת לזה שהרגש השתלט על השכל, זאת אומרת שהשכל שלך עדיין פעיל. אוקיי? אז כבר הרגש לא השתלט על השכל. הרגש חדר לתוך השכל, לא השתלט על השכל, כי העובדה שאת מודעת לזה שהרגש השתלט על השכל, זאת אומרת שהשכל עדיין כן פעיל. מפה צריך לצאת מנקודת הנחה שהשכל כן פעיל, אז אני הולכת לשכל עכשיו ומחזקת אותו, ואוקיי, ואם אני אהיה בלחץ עכשיו, מה יקרה? מה זה יפתור לי? מה זה ייתן לי? איזה מנגנון הגנה שיצרתי לעצמי? אם אני אכנס עכשיו לחרדות, ואם אני אכנס עכשיו לטירוף, מה זה יעזור לי? זה ייתן לי משהו? זה יפתור לי את הבעיה? אם זה יפתור את הבעיה, בבקשה. אם זה הפתרון באמת, אם עכשיו בחורה שנניח לא הולך לה במשהו מסוים, והיא תיכנס ללחץ ולחרדות, וזה באמת יביא לחתן, הוא יביא לפרנסה. מצאנו את התרופה לכל הבעיות, בבקשה, אבל כל אנשים נלחצים ונחרדים ומפחדים ולא קורה שום דבר. הבעיות לא נפתרות. אבל כשמתפללים ומתחברים לעצמך, ואתה הופך להיות רגוע, ואתה מקבל באמת באהבה את כל מה שנגזר עליך, ואתה משתדל ואתה מתפעל ואתה עושה, אתה לא יושב רגל רגע ואומר, יאללה, השם, מה שאתה רוצה, אני מקבל את זה באהבה, אני יושב בשקט, לא. אתה מקבל את הכל. אז הדבר הזה באמת בעל סיכוי גדול יותר לפתור את הבעיה מאשר הלחצים והפחדים. בסדר? שרות טובות, כל טוב.